טוב לכולם. נעסוק היום בנושא של שמחה על מפלת רשעים. יש שמחה, אין שמחה. נחשב קצת את הסתירות שבדבר. באופן כללי מאוד, בהחלט אנחנו שמחים בחג הפורים. ודאי ששמחה על מפלת אחד הרשעים המרכזיים של אויבינו. ואנחנו שמחים גם באז ישיר, ואנחנו שמחים לפני 18, אחד השמחות שלנו זה שכתוב בכורך גאלת, זה דמתי באת. אז בהחלט אנחנו רואים מקורות לשמחה. מצד שני, כשמסתכלים בפסוקים עצמם, קודם כל, לפני שאנחנו ניכנס לתוך הגמרא, במשלי כתוב, כתובים שני פסוקים. בפרק י' כתוב במספר אחד, אני קורא, בטוב צדיקים תעלות סקיריה ובעבוד רשעים רינה. זאת אומרת, פסוק אומר מפורש, בעבוד רשעים רינה. ורינה זה באופן כללי, זה שמחה. לעומת זה, מספר פרקים אחר כך בפרק כ"ד, מספר שניים כתוב, וכולם יודעים את הפסוק הזה, בנפול אויבך אל תשמח ובחושלו אל יגל ליבך, ונראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. זה הפסוק שגם מביאה המשנה במסכת אבות. אז איך זה מסתדר? כתוב בעבוד רשעים רינה, זאת אומרת יש שמחה. משנת שני כתוב בנפול אויבך אל תשמח. נסתכלו רגע אחד במספר 6, תכף נחזור לקודם. במסכת ברכות בדף ט' עמוד ב' כתוב ככה. אמר רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, 103 פרשיות אמר דוד, הכוונה בתהילים, עד סוף פרק קד לא נזכר הללויה. ולא אמר הללויה עד שראה במפלתם של רשעים שנאמר, איתם חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה. עד הפרק הזה, עד פרק קד שאנחנו תמיד אומרים אותו בראשי חודשים, עד אז לא כתוב הללויה. ורק ברגע שראה דוד את המפלה של הרשעים, הוא הוסיף את המינוח הללויה. זאת אומרת, דווקא אנחנו רואים שבהחלט השמחה היא גדולה מאוד במפלת רשעים. וכן אחר כך בעמוד הבא בברכות, במספר 6, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו. דר בחמישה עולמים אמר שירה, דר במעי אמו אמר שירה. בכי נפשי את השם, יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ובמזלות אמר שירה. מספר 7, ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה שנאמר, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, בכי נפשי את השם הללויה. כולם יודעים שהגמרא אומרת, איתם וחטאים ולא חוטאים. זה מדובר באמת, אם הם חזרו בתשובה, אז איתם הוא חטאים ולא חוטאים. כמו ששם אמרה אשתו של רבי מאיר, שהתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. אבל רשע שלא חזר בתשובה, בוודאי ששמחים על מפלתו, אין בזה ספק. במסכת סנהדרין, אנחנו רואים איזושהי מגבלה בעניין הזה. אני קורא מספר 3. ויעבור הרינה במחנה, אמר רבי אחא בר חנינא, בעבוד רשעים רינה, בעבוד אחאב בן עמרי רינה. כמו שאמרנו מקודם, יש שמחה. ומחד יקודשא בריחו במפלתן של רשעים, אכתיב בדברי הימים, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, הודו להשם כי לעולם חסדו, לא כתוב פה כי טוב, כי לעולם חסדו, אמר רבי יונתן, מפני מה לא נאמר בהודעה זו כי טוב, לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים, דאמר רבי שמואל בר נחמני, מה שכתוב בפסוק בשמות, לא קרב זה אל זה כל הלילה. באותה שעה, כלומר בזמן התביעה של המצרים בים סוף, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה לפניי. אמר רבי יוסי בר חנינא, יש הבדל בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. הוא אינו שש, אבל אחרים מסיס. כלומר, הקדוש ברוך הוא אותנו כן משמח. די כנע מלכתיב יסיס ולא כתיב יסוס. על כל פנים אנחנו רואים, כבר אנחנו רואים פה בפסוקים האלה, או בגמרא הזאת במסכת סנהדרין, שהקדוש ברוך הוא מגביל את עצמו בשמחה על על הרשעים. ובכלל כל המערכת הזאת של אמירת הלל בחגים וכדומה, היא נמצאת בגמרא במסכת ערכין בדף י' עמוד א'. בגמרא דנה בכל המקרים שאנחנו אומרים הלל. תכף נראה מה זה מגיע לענייננו. אני קורא מספר 8. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל. כלומר, בכל מהלך השנה יש 18 ימים שאנחנו גומרים הלל שלם. 8 ימי החג, הכוונה חג הסוכות, 8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב ראשון של עצרת, ובחוץ לארץ אז מוסיפים יום טוב שני של גלויות. זה מה שאומרת הגמרא. ועכשיו הגמרא מנתחת את הסיבות לכל דבר. הנה, כבר אנחנו כאן רואים שבשמונת ימי סוכות אומרים הלל שלם, בפסח לא אומרים הלל שלם. למה לא? פסח זה פחות מסוכות. ופתאום בחנוכה כן אומרים 8 ימים. אז הגמרא עושה ממש בכל הפרטים האלה סדר מדויק, למה ככה ולמה ככה, והיא אומרת שיש כמה מרכיבים שמרכיבים את ההלכה, מתי אומרים הלל שלם ומתי לא. אז בואו נקרא את הגמרא, זו גמרא מאוד חשובה. אז הגמרא אומרת ככה, קודם כל היא שואלת את השאלה שהרגע שאלתי, מספר 9, מה ישנה בחג דאמרינן כל יומה, או מה ישנה בפסח דלא אמרינן? למה בחג כל 8 הימים הלל שלם? בפסח רק ביום הראשון. אפילו בשביעי של פסח אנחנו לא אומרים הלל שלם. אומרת הגמרא, מספר 10, כל יום עד חג חלוקים בקורבנותיהם. המרכיב מספר 1, זה שיש באותו יום קורבן חדש. הלוא אתם יודעים שאנחנו הולכים ופוחתים עם הפרים, זה מתחיל מ-13 עד שנוגעים ביום השביעי ל-7 פרים. ביום האחרון כבר אנחנו בכלל רק דבר אחד. אז בחג, כיוון שבחג הסוכות כל יום הקורבן מתחדש, לכן זה גורם שבכל יום ויום זה חג חדש. העובדה שיש קורבנות מסוג אחר מראות שזה רק יחיתים, זה סימן. אם אתה רואה שהקורבן הוא שונה מהקורבן הקודם ומהקורבן שבא אחריו, סימן שיש פה קרבה מיוחדת בכל יום ויום לקדוש ברוך הוא, לכן אומרים הלל שלם. לעומת זה בחג הפסח, בכל ימות הפסח אותו קורבן. אז זה נקודה אחת שמבדילה בין פסח לבין סוכות. שואלת הגמרא, אני קורא מספר 10, שבת וחלוקה בקורבנותיהם, בקורבנותיה לימה. בכל שבת אנחנו אומרים יום שבת שני כבשים בני שנה תמימים. נוסף על קורבן תמיד, אנחנו מקריבים קורבן מיוחד. כל שבת נאמר הלל שלם. או, עכשיו, בא כאן עכשיו מרכיב מספר 2. לא יקרה מועד. זאת אומרת, שבת היא שבת עונג וכדומה. היא לא נקראת מועד. אז יש לנו מרכיב נוסף כדי לומר הלל שלם קודם, שזה קורבן מיוחד באותו יום. ב', שזה יקרה מועד. שואלת הגמרא, ראש חודש די יקרה מועד, למה? כתוב עליו, קרא עליהם מועד לשבור בחוריי, וחזר לבנים שזה הכוונה על ראש חודש. אז למה בראש חודש אנחנו לא אומרים הלל שלם? הוא חלוק בקורבנותיו, והוא גם נקרא מועד? מרכיב מספר 3 מופיע עכשיו. לא יקדיש בעשיית מלאכה. זאת אומרת, מרכיב נוסף, שלישי, כדי לומר הלל שלם, צריך שאותו יום יהיה אסור בעשיית מלאכה, וראש חודש מותר בעשיית מלאכה. שואלת הגמרא מספר 11 אני קורא, ראש השנה ויום הכיפורים דה יקרו מועד ויקדוש בעשיית מלאכה, וזה גם קורבן מיוחד כמובן, למה? למה בראש השנה ויום כיפור לא אומרים הלל שלם? שום דה רבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ישראל אומרים שירה לפניי. יש שם איזו מגבלה מסוימת ספציפית לראש השנה ויום כיפור, שקשה לומר הלל שלם במצב כזה שאנחנו הולכים ונידונים לפני הקדוש ברוך הוא. אז עד כאן למדנו שכדי לומר הלל שלם צריכים 3 מרכיבים. שזה יהיה חלוק בקורבנותיו, שזה ייקרא מועד, ושזה יהיה אסור בעשיית מלאכה, ויש מגבלה במיוחדת בראש השנה ויום הכיפורים, ששם זה מוגבל. אז הבנו למה באמת יש הלל שלם בכל 8 ימי החג, חג הפסח, הסוכות סליחה, ובחג הפסח לא. עכשיו שואלת גמרא קושיה עצומה. הלא למדנו ברשימה של הלל חנוכה. חנוכה יום יום אנחנו אומרים הלל שלם. כל החסרונות הנעל יש בחנוכה. זה לא חלוק בקורבנותיו, זה יום חול רגיל. זה לא נקרא מועד. אז מה פתאום אומרים שם הלל שלם? זה לא אסור בעשיית מלאכה? חנוכה מותרת בעשיית מלאכה? אומרת הגמרא שיש מרכיב אחד בחנוכה שהוא עולה על כל המרכיבים האחרים. והחנוכה דלוהכי ולוהכי כמה וכאמר משום ניסה. אם יש פה התערבות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים באותו יום, זה לא משנה שיש לנו את כל שלושת החסרונות. אז אותו דבר לכאורה אומרת הגמרא גם פורים. למה בפורים לא אומרים הלל שלם? אז הגמרא אומרת שלושה תירוצים, כולם יודעים. למה לא אומרים הלל בפורים? אבל באופן עקרוני למדנו עכשיו ונסכם את הגמרא הזאת במסכת ערכין. מה שבפסח, הגמרא הזאת בכלל לא מזכירה שבפסח לא אומרים הלל שלם בגלל שנגיד טבעו המצרים בים. לא, הגמרא דנה הכל בלי ההתייחסות לאיזה מאורע היסטורי. היא אומרת, תסתכל בתורה ותמצא שבכל המרכיבים שכתוב שלושה דברים, ההלל הוא שלם. כשחסר הזה מרכיב, לא אומרים הלל שלם. חוץ מחנוכה ופורים שאפילו שזה דין דרבנה בעצם כן אומרים בהם הלל. גם פורים בעצם הגמרא אומרת קריאתה זה הללה. יש כמה תירוצים למה בפורים לא אומרים הלל מפורש, אלא אומרים, מספרים את ההיסטוריה מגילת אסתר, זה דבר, אפילו זה דבר שכתוב בתנ"ך. תרשו, אפילו בוא נסתכל רגע אחד בהלכה. בטור אור החיים מסימן תו צדי כתוב ככה, 15 אני קורא. כל הימים של חול המועד, זה בהלכות פסח, ושני ימים אחרונים של יום טוב קוראים ההלל ואין גומרים אותו אלא כאשר כתבתי בהלכות ראש חודש. זאת אומרת הטור פוסק כמו שהגמרא אומרת שבפסח אנחנו לא אומרים הלל שלם. היא לא אומרת כאן, הטור לא אומר פה את הנימוק, הוא אומר תדע יש ככה, זאת הקביעה. בא בית יוסף מביא מדרש ארנינו, מדרש של חז"ל שמתחיל עם המילים ארנינו. ופה יש דבר חדש. בית יוסף אומר ככה, אני קורא מספר 16. כל הימים של חול המועד ושני ימים אחרונים של יום טוב, בפסח הכוונה, קוראים ההלל ואין גומרים אותו. כך מפורש בערכים פרק ב', מה שלמדנו הרגע. מה הכוונה? חלוק בקורבנותיו או לא חלוק בקורבנותיו. ואתה מאבינן תמה, כלומר במסכת ערכין הגמרא אמרה את הסיבה, מה ישנה בחג דאמרינן כל יומה, מה ישנה בפסח דאמרינן כל יומה? אז כיוון שזה לא, בפסח לא חלוק בקורבנותיו, אז ככה אני פוסק. אומרים הלל חסר בפסח והלל שלם גם בכל המועד של חג הסוכות. ושיבולי הלקט, אני קורא שורה שנייה במספר 16, שיבולי הלקט כתב בשם מדרש ארנינו, פרשת סוכה, שהטעם שאין גומרים ההלל כל ימי הפסח, ולפי שנתבעו המצריים, וכתיב בנפול אויבך אל תשמח, ודין קריאת ההלל נתברר בחוט ראש חודש. טעם חדש, למה לא אומרים הלל שלם? לכאורה זה, הגמרא כבר הסבירה לנו את הסיפור הזה. לא, המדרש אומר דבר חדש. לא גומרים, למה? כיוון שנתבעו המצריים. הבעיה היא כזאת, הרי המצרים נתבעו ביום השביעי. אז תגיד, בשישה ימים הראשונים תגיד הלל שלם, כמו שאומרת הגמרא, זה חלוק בקורבנותיו, אומנם זה לא חלוק בקורבנותיו, אבל תגיד הלל שלם, כי זה חג. לא, אז הגמרא אומרת, המדרש אומר, לא, בגלל שהם טבעו ביום השביעי, נו, אז מה אם הם טבעו ביום השביעי? מה קרה? כדי להבין את הדבר הזה, אני מחלק לכם פה דף נוסף, בבקשה. אם נסכם עכשיו, עד עכשיו מה שאמרנו, זה שהגמרא במסכת ערכין אמרה, בלי התייחסות לתביעת המצרים בים, נימוקים הלכתיים לדבר הזה, והסבירה יפה ממש את כל סדר אמירת ההלל במשך כל השנה. המדרש ארנינו אומר פה נקודה חדשה, שהמצרים טבעו בים, לכן אנחנו לא אומרים הלל שלם. הקושייה היא שזה יהיה טוב בזמן שהם טבעו בים, אבל מה ביום חול המועד, יום ראשון של חול המועד, שני של חול המועד, מה קרה שמה? ובכלל, מה זה הסיבה החדשה הזאת שאנחנו לא אומרים את ההלל השלם בגלל שאנחנו הם טבעו בים? הלא כדור מקודם למדנו מפורש שהגמרא אומרת שעד שלא ראה דוד את המפלה של הרשעים הוא לא אמר הללויה. דווקא בגלל שהרשעים נופלים דווקא כן צריך להגיד הלל שלם. אז מה המדרש ארנינו אומר? לא, כיוון שטבעו המצרים בים. התז בהלכה הזאת של הלכות פסח כותב ככה, אני קורא מספר 11 בדף, מספר 17 בדף שקיבלתם עכשיו. מפני שבשביעי של פסח נטבעו המצרים, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. עכשיו הוא מסביר אבל את הנקודה הזאת. וכיוון שבשביעי אין גומרים אותו, על כן גם בכל המועד אין גומרים אותו, שלא יהיה עדיף מיום טוב אחרון. סתם, טעם מעניין חדש. אומר, בעצם אתה צודק. היו צריכים להגיד הלל במשך כל יומות הפסח, להוציא היום האחרון ששם טבעו המצרים בים. אבל זה לא יפה. פתאום אנחנו בכל ביום האחרון, אנחנו, יהיה חילוק נורא, זה מצער הדבר הזה, שבכל המועד כן נגיד הלל, ובשביעי של פסח לא נגיד הלל. אז כדי שהדברים האלה יתיישבו על ליבנו, אנחנו אומרים הלל רק ביום הראשון, וביום השביעי לא אומרים כי טבעו המצרים בים, וממילא גם אנחנו הולכים רוורס, וגם בכל ששת הימים, בכל ימי חול המועד, גם כן לא אומרים, בגלל שאנחנו לא רוצים שתהיה עדיפות על של חול המועד, השביעי של פסח. הפרי מגדים אומר ככה, אני קורא מספר 18, עיין בית יוסף, זה הטעם במדרש. זאת אומרת, כל מה שאנחנו דנו עכשיו ברגע הזה, זה על פי מדרש ארנינו, שהוא מכניס את המרכיב הזה של טבעו המצרים בים. ובערכים י"ד, הטעם בפסח, אין חלוק בקורבנות. מה הבעיה שלך? למה אתה צריך להכניס את המרכיב הזה שטבעו... אתה אמרת לו כללים, ואמרת שצריכים שלושה מרכיבים כדי להגיד לילה שלם. שלושת המרכיבים האלה לא ממולאים, חוץ מהיום הראשון של פסח, הם בכל שישת הימים וששת הימים האחרים, הם לא ממולאים, לכן לא אומרים הלל שלם. מה אתה מכניס פה פתאום את האלמנט הזה של שמחה במפלת רשעים? ובאמת, אז יש צריך, בכלל צריך גם לסדר את העניינים. זה הסיבה או זאת הסיבה? מה הסיבה? תראו מספר 19, ערוך השולחן אומר שיש סיבה עיקרית ויש סיבה משנית. ערוך השולחן מביא את התז הזה, אחר כך הוא אומר, אני קורא מספר 19, וזהו טעם על פי דרש. מה שכתוב שטבעו המצרים בים זה על פי דרש. עיקר הטעם, לפי שאין הימים חלוקים בקורבנותיהם. וזה הטעם איתה בגמרא. הוא גם אומר לנו פה עיקרון חשוב. אם אתה רואה במדרש טעם מסוים, ואתה רואה בגמרא טעם אחר, בוודאי שהגמרא מכריעה. ויש גם, נכון, אז הגמרא אומרת לך, המדרש מוסיף לך טעם נוסף, רוחני, בעניין הזה. אולי רוצה להסביר למה באמת לא חלוק בקורבנותיו בימי הפסח. על כל פנים, איך שלא יהיה, זה רק תוספת הסבר בטעם העיקרי. הטעם העיקרי הוא מה שכתוב בחז"ל בגמרא. הפרי חדש, גם כן מאיר את ההערה הזאת, תראו מספר 20. פסח אין חלוקים בקורבנותיהם, אומר הרב בעל התניא, פסח אין חלוקים בקורבנותיהם. עכשיו אני קורא בעל התניא, את שולחן ערוך הרב, מספר 21. לא תקרו חכמים לקרוא את ההלל בפסח, לא בחולו של מועד וימים טובים אחרונים, שקורבנות כל הימים הם שווים לקורבנות יום טוב ראשון. לפיכך כולם תפלים ליום הראשון, ואין שום אחד מהם כמועד בפני עצמו. אבל נהגו כל ישראל לקרוא את ההלל בדילוג בחולו של מועד וימים טובים אחרונים, כמו שנהגו בראש חודש. אז אנחנו רואים שאצלו, אצל בעל התניא בוודאי, הדבר המכריע זה הגמרא במסכת ערכים. מעניין מאוד החוק יעקב באור החיים באותו סימן. הוא אומר, האם אנחנו קוראים, אומרים בפסח זמן שמחתנו? הלו, אם אתה אומר שטבעו המצרים בים, אז מה, איך אתה קורא זמן שמחתנו? הוא אומר לו, יש דין זמן שמחתנו ויש דין הלל, זה שני דברים נפרדים. מכל המקורות האלה אנחנו רואים בהחלט, הלו סוף סוף הלל חסר אנחנו כן אומרים בחול המועד. אנחנו לא אומרים הלל שלם, זה נכון. בחול המועד פסח אני מדבר. אבל הלל חסר אנחנו אומרים. כמעט את כל ההלל אנחנו אומרים. אז אם אנחנו עכשיו ככה קצת נסכם את מה שאנחנו אמרנו, באמת יש טעם מרכזי, שזה צריך להיות חלוק בקורבנותיו, וצריך להיקרא מועד, וצריך להיות אסור בעשיית מלאכה. ויש עוד טעם אחד נוסף, שאומר לנו, שזה בגלל שהמצרים טבעו בים, אנחנו לא יכולים באותו זמן להגיד ללב שלם. זה עוד איזה טעם רוחני, על הטעם העיקרי שישנו בתוך בגמרא, אבל זה זמן שמחתנו, בוודאי שצריכים לשמוח. גם בפסח צריכים לשמוח. נכון שלא כתוב שם שמחה בחג הפסח, ובסוכות כתוב שלוש פעמים שמחה, אבל איך שלא יהיה, אנחנו גם שמחים, רק בשמחה קצת מוגבלת. אני עכשיו קורא את ההלכה במשנה ברורה, פירוש 23, קודם כל השולחן ערוך. קודם זה היה הטור, עם הבית יוסף. השולחן ערוך אומר בסימן תו צדיק, ביום שני קוראים פרשת אמור, שור, כסף וכו' וכו', ומפתיר ככה וככה, אומר המשנה ברורה, בתוך הדברים, תראו דבר חדש, שהוא לא נוגע לענייננו, אבל המשנה ברורה מחדש פה חידוש. כנראה שיש איזה מקור באיזה מקום בחזל. הוא אומר, צריכים, נכון, שאנחנו בחג הפסח לא אומרים הלל שלם בכל חול המועד, אבל כן, ביום הראשון של חול המועד, צריך לעשות משהו בשמחה. לא הלל שלם, 24 אני קורא. וכתבו הספרים, שורה שנייה ב-24, זה טוב לעשות ביום שני של חול המועד פסח, בסעודה איזה דבר, לזכר סעודת אסתר שביום ההוא נתלה המן. אז יש לנו עכשיו מרכיב נוסף, למה יותר לשמוח ביום הראשון, זה לא אומר שאנחנו נגיד הלל שלם באותו יום, אבל אנחנו נעשה עוד איזה תוספת בסעודה, זה הלכה למעשה, כך אומר המשנה ברורה. והלכה למעשה שאנחנו צריכים באותו יום, להגיד, לעשות יותר שמח מה ששאר ימי חול המועד, כי באותו יום נתלה המן. אז כדי שאני מבלבל, בואו נעשה פה סדר בכל הדברים האלה. אנחנו רואים ככה, בחג הסוכות לא טבעו המצרים בים ולא שום דבר. בחג הסוכות חלוק בקורבנותיו, כל החג אנחנו אומרים הלל שלם. חנוכה שזה נס גלוי היה שם, וחוץ מה שנס פח השמן, המלחמה והניצחון על המלחמה, זה מעל לכל הטעמים, וודאי שאנחנו צריכים להגיד הלל שלם, ובעצם בפורים גם כן אותה סיבה, אלא בפורים ההלל מתבטא בצורה אחרת, כי אתה זה הלל, או שאין אומרים הלל נס בחוץ לארץ, אבל זה בעצם המרכיבים העיקריים. ויש לנו במדרש ארנינו מרכיב נוסף, שהסיבה בפסח, ספציפית בפסח, בכל המועד פסח, לא להגיד הלל שלם, בגלל שבשביעי של פסח לא נגיד הלל שלם, כי טבעו המצרים בים, ולכן בכל ששת הימים לא נאמר הלל שלם, חוץ ממה שכאן נוסיף כאן המשנה ברורה, ביום הראשון של חול המועד, יש מרכיב קטן נוסף, לא כל כך קטן, שהמן, המן נתלה באותו יום, לכן אנחנו באותו יום עושים משהו נוסף בתוך הסעודה של חול המועד, ביום הראשון של חול המועד. לא שומע. כן, כן, גם יש שם מלחמה. לא, זה דבר בפני עצמו, אלו כולם אומרים, כולם שואלים בחנוכה, כל השמחה צריכה להיות שבעה ימים. אם אתה אומר שכל השמחה בחנוכה זה מציאת פח השמן, עד פח השמן, פח השמן לא היה לו לדלוק יום אחד, לפי רוב הגרסאות. אז כל הנס היה שבעה ימים, אז למה אומרים שמונה ימים? אז אני חושב שהבח אומר שהיום הראשון הוא זכר לניצחון במלחמה. ואחר כך שבעה ימים זה זכר לנס המיוחד שקדוש ברוך הוא עשה לנו בחנוכה. אבל בהחלט, העובדה הזאת, ואפשר גם להבין את זה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא התערב והתקרב אלינו במיוחד בתוך השבעה לשמונת ימי חנוכה. זאת הייתה המפלה האדירה וגם הנס פח השמן. דרך אגב, פעם ראיתי אצל הרב אברמסקי, ואחר כך מצאתי זה גם בדברי מרן הרב זצ"ל, שהוא שואל, מה פתאום היה הנס הזה של פח השמן בחנוכה? ומספיק לעשות על הניסחון שלה במלחמה. אומר לו, ניסחונות במלחמה, תמיד יש איזה הסברים רציונליים איך ניצחנו במלחמה. לכם את השחרור, היה מוטיבציה גדולה פה. תמיד יש כל מיני הסברים של כל מיני אנשי מדע ולהסביר דברים. גם את קריאת ים סוף יש כאלה שמסבירים בכל מיני מצבים. בא הנס של פח השמן ששם אין לך שום הסבר. שום איש מדע לא יכול להסביר איך כמות קטנה של שמן של יום אחד דלקה שמונה ימים. וזה באמת מקביל לנס של המלחמה, כך אומר הרב רמסקי ומרן הרב זצ"ל. כי כמות קטנה של אנשים עשתה מעשה אדיר, שבעצם היה מתאים לצבא ענק. זה מה שחשמונאים עשו. כמות קטנה שהתחילו עם חמישה בני חשמונאי, סחפו אחריהם את עם ישראל והרימו את הראש ועשו מלחמה נגד המעצמה הכי אדירה בעולם, זה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה נס חנוכה, שזה ירמוז לך שזה אותו דבר, איכות של כמות קטנה עשה ניצחון גדול, איכות של כמות קטנה בוערת 8 ימים. אבל כל פעם, כל הסיפור הזה מספר לך למה בחנוכה באמת לכאורה יש בזה אפילו עדיפות לפסח. בפסח אנחנו אומרים הלל חסר בכל הזמנים, ובחנוכה יש לי רק קושייה אחת שאני באמת לא כל כך מבין אותה, וזה השאלו קריאת ים סוף, זה אבא של כל הניסים. אין מה לדבר. זה... אז עד כדי כך, בגלל שקצת כשהמצרים טבעו בים, שזה ברוך השם שמחה שהם טבעו בים, אז זה לא יותר גרוע מחנוכה. אני חושב שבחנוכה גם נהרגו הרבה גויים והרבה... מה זה ידעי, לא יודע, הם לא טובים בים כולם, לא כל הציבור שם נחנק ונהרג, ולא כל היוונים טבעו בים. אבל באופן עקרוני, זה לא ראיתי שמראים את זה, אבל זה קצת צריך עיון. מה, למה באמת, לפחות בשביל של פסח, זה פחות מחנוכה. על כל פנים, איך שלא יהיה, זה המרכיבים שישנן לנו פה בתוך הגמרא. ואחר כך, בהזדמנות אחרת, המשנה ברורה מביא גם כן את הדבר הזה. תראו מספר 36, בתוך הדף הזה שקיבלנו עכשיו, קוראים הלל בדילוג, מפני שביום שביעי של פסח נתבעו המצרים, אמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה, וכיוון שבשביעי הם אומרים אותו, על כן בכל המועד גם כן אומרים אותו. אז הוא מביא את זה גם כן. המהרש"א, מכל המכלול הזה, שואל קושייה ולא מתרץ. באופן, יכול להיות שהוא חושב שזה מחלוקת הסוגיות. אני קורא את המהרש"א במספר 26, זה מהרש"א בברכות. במפלתן של רשעים כתוב שדוד המלך אמר שירה, כשורה מפלתם של רשעים, אז הוא אומר הללויה. מכאן קשה, למה כתבו האחרונים בשם המדרש שאין אומרים הלל ביום האחרון של פסח, משום שאמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה לפניי, והרי אחרי אמרו בהפך, ולא אמר דוד הלל עד שירה מפלתם של רשעים. וגם בפרק ב' דערכין בדף י' עמוד ב' אמרים הטעם אחר, דלכך אין אומרים הלל ביום האחרון של פסח משום דין חלוקים בקורבנותיהם. אז הוא נשאר בצריך עיון באמת על הסתירה הזאת לכאורה שישנה בעניין הזה שמפל את הרשעים. אחד הספרים החשובים של האחרונים זה שו"ת חוות יאיר. הוא עושה לנו קצת יותר סדר לפי שיטתו בכל המכלול הזה, מתי כך אומרים, מתי אחרת אומרים. זה ברור שהלל שהוא לא שלם, יש פה איזה מינוס מסוים, איזה רמז מסוים לטיפה לא שמחה שלמה. גם הללויה שאמר דוד המלך, זה לא אמר, הוא לא אמר הלל שלם. הללויה היא גם כן, היא ביטוי של שמחה, אבל שמחה מבחינה מסוימת קצת מוגבלת. אז תראו 27 בחוות יאיר. הוא מקשה את הקושייה של המהרש"א. מה אתה פתאום מכניס לנו פה טעמים חדשים כשהגמרא אמרה את הטעמים האלה? פשוט חוות יאיר, סימן ריש קפה. 27. אין להקשות למדרש ארנינו שכתב, דעל כן אין גומרים ההלל משום גמרא דמעשה ידי טובים בים, ממה שנאמר בפרק כמה דברכות שלא אמר דוד הללויה עד שירה מפלתם של רשעים. קושייה של המהרש"א. דאין לומר דווקא, אולי נגיד תירוץ כזה, שיש הבדל מבחינה היסטורית. מתי אנחנו מדברים? על איזה תאריך אנחנו מדברים? כיוון שהמפלה של הרשעים, קריאת התביעה של ים סוף הייתה בחג הפסח, אז בשעת המפלה לא אומרים שירה. באותו תאריך, הלא, סוכות זה לא בדיוק התאריך של יציאת מצרים. זה זכר ליציאת מצרים, אבל זה לא בדיוק התאריך של יציאת מצרים. אם ביציאת מצרים היה כרוך הדבר הזה גם בהשמדת כל המצרים, אז דווקא בשעת, אני קורא, אולי תגיד ככה, הוא אומר קודם, אבא מינו, אחר כך גם מסיק ככה. אין לומר, שורה שנייה במספר 27, אין לומר דווקא בשעת מפלה, אין לומר שירה. אם כן, כל שכן, אנא, נגמר הלל עם כל ימי הפסח. אם אתה אומר שבזמן המפלה לא אומרים שירה, טוב, אז שביעי של פסח לא נאמר שירה, מדרש ארנינו. אבל בכל ימי הפסח למה לא נגיד שירה? ואפשר, אומר חוות יאיר, הואיל שהיה מפלתם בימים ההם בזמן הזה, נכון שהמפלה הסופית הייתה בשביעי של פסח, אבל זה היה באותו, בסביבה של הזמן הזה, אבל שפיר שער מפלתן. אולי אני אומר לך ככה, אם זה אותו תאריך, פסח, שזה בדיוק התאריך ששם, בסביבות התאריך הזה, הם טבעו בים, אז אנחנו באמת לא אומרים עליהם שלם. אבל סוכות זה כבר רחוק מהסיפור הזה, אז אנחנו אומרים כן לא לשלם. ואחר כך הוא אומר ככה, אין עמי, מספר 28, יש לומר, ביש למעלל בשלם אותו, וכשגומרים אותו, אבי שמחת אלוקים. ואז הוא מביא איזה חזר לדבר הזה, אני מדלק טיפה 29, הלל שלם דווקא שירה מקרה. דווקא הלל שלם זה נקרא שירה. אז הלל שלם אנחנו לא אומרים. וכן בפרק ט' בפסחים וכו' וכו', אני מדלק טיפה. וכן מה שקרינן הלל בדילוג, אין לפניו שמחה או איל שינו בשלמות. ואף על פי שאומרים בו הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ורזל דרשו עד בצאת לפני החלוץ הודו להשם כי לעולם חסדו, ולא נאמר שם כי טוב, לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח, מכל מקום הועיל דקרינן ומדלגים, אין לפניו יתברך כאן שמחה שלמה. זאת אומרת, בקיצור, בסיכום, הוא מסיק ככה מסקנה של עצמו, שיש באמת יש גם מרכיב נוסף של לא שמחים במפלת רשעים. אבל זה לא שולל לגמרי את כל ההלל, אנחנו עושים מינוס, מינוס פרק אחד בתהילים, כדי שנזכר את עצמנו שלא נשמח סתם על המפלה של הרשעים. כן נראה לי להתארץ לפי מה שכתב מדרש ארנינו. לפי האמת נראה, אני קורא 30, דווקא בשעת המפלה כעניין צאת לפני החלוץ, אז באמת לא אומרים שירה הלל שלם בחג הפסח. ומערשה הקשה קושייה סמוכה בפרק כמה דברכות וניחה בתאימה, יהיו שם דברם מגומגמים. בקיצור, בסיכום, בואו נסכם פה את כדי שלא נתבלבל פה בסיפור הזה לחלוטין. עיקר הטעמים בכל העניינים האלה של הלל, קשורים למסכת הערכים דף יוד, שלושה מרכיבים כדי להגיד הלל שלם. הלל חסר הוא לא שלמות של ההלל, הוא לא שמחה שלמה, ולכן כשאנחנו קשורים באותו זמן במפלת רשעים בצורה קטסטרופלית שכל המצרים טבעו בים, אנחנו קצת מגבילים את השמחה שלנו, ואתם יודעים שמרן הרב זצק, כשהוא מדבר על הדבר הזה, על שמואל הקטן, שהוא אומר, בנפול לא יבחה, אל תשמח, כתוב במסכת אבות, מואל הקטן אומר, בנפול לא יבחה, אל תשמח, וקושו על הגל לבך, ונראה השם וראה בעיניו, ושם מעליו אפו. שואל הרב, בפירושו שם בעולת ראייה, מה זה החזל הזה? זה פסוק על המפורש במשלי. השמואל הקטן, הוא אמר את הפסוק במשלי. טוב, אז מה הגדלס, למה צריך להיות משנה מיוחדת? זה כתוב בתנ"ך הדבר הזה. אז הוא אומר, בצורה מאוד נפלאה, אבל כתוב, שהיה בהתחלה, במסכת מגילה אומרים שיש 18 ברכות, לכן אנחנו קוראים לזה עד היום 18. התווספה ברכה נוספת, ולמלשנים אל תהי תקווה. מי יוסיף את הברכה הזאת? הגמרא אומרת שחיפשו מישהו שמתאים לומר את התפילה הזאת, את התפילת, לנסח את תפילת ולמלשינים, מצאו שמואל הקטן. אז אומר הרב, זה בדיוק הסיבה. שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח ובחושו על יגל ליבך, שלא תהיה לך שמחה שלמה בנפול אויבך. כי לפעמים אדם כשהוא, אם נגיד היינו מחפשים מישהו אחר שיתקן את הברכה הזאת, אולי יש לו איזה אויבים, או איזה אנשים שמתחרים איתו, או משהו אחר, הוא היה נוגע בדבר. אבל כיוון ששמואל הקטן, זה היה הסיסמה שלו תמיד, בנפול אויבך אל תשמח ובחושו על יגל, הוא היה נקי, מכל מיני פניות אישיות, ולכן כשהוא תיקן את הברכה הזאת של המשנים, אל תהי תקווה, הברכה הזאת היא באופן אובייקטיבי מדויקת. ולכן דווקא הוא, שתמיד היה אומר את הפסוק הזה, בנפול אויבך אל תשמח, הוא זה שתיקן את ברכת ולמשנים אל תהי תקווה, שאתם יודעים שיש שם צנזורה. אם תסתכלו במסכת ברכות, איפה שהגמרא אומרת שהוסיפו את הדבר הזה, ברש"י כתוב, ברש"י השלם, אחרי שהצנזור חתך את רש"י, שזה נגד הנצרות. הפסוק הזה, הפסקה הזאת הנוספת, היא נגד הנוצרים ורוצי היהודים. אז מה זה, אם נסכם פה את מה שאנחנו אמרנו, שתי סיבות יש לדבר הזה. הסיבה השנייה היא לא שוללת לחלוטין שמחה, היא עושה קצת עננה על השמחה שאנחנו שמחים. וכשיש לנו עוד סיבה לשמוח, כמו ביום טוב ראשון של חול המועד, אז בוודאי אנחנו מוסיפים עוד איזה צורה אחרת, משהו, איזה בסעודה, איזה משהו לזכר נפילת המן. אם עכשיו נחזור על הפסוקים הראשונים שראינו, ויכול להיות שזה כבר רשום כבר בתוך הפסוקים, אז שאלנו כבעצם סתירה, בתוך המשלי בעצמו יש סתירה. אני חוזר למספר 1 ו-2. בטוב צדיקים תעלות זכריה ובעבוד רשעים רינה. אז כן יש שמחה. מצד שני, הפסוק המפורסם, מספר 2, בנפול לא יבחה אל תשמח, ובחושו על יגל ליבך, ונראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. יש שמחה, ככה אני חושב אולי לומר, יש שמחה ויש רינה. רינה בוודאי, יש, רינה זה שמחה קצת יותר מוגבלת. יש, במקום רינה, שם תהיה תפילה כתוב. אז רינה זה סוג אחר של שמחה. אז יש המון לשונות של שמחה. גילה, רינה, דיסה, חדווה, אחווה, שלום ורעות, חתן וגלה. יש במלבי מסבירים על כל אחד מהמרכיבים האלה. באופן כללי צריך לומר, בטוב צדיקים תעלות זכריה ובעבוד רשעים רינה, בוודאי צריכים לשמוח במפלת רשעים. אין בזה ספק. עוד נראה בפעם הבאה, אנחנו נשלים את הציור הזה בפעם הבאה, בעוד שבועיים בלי נדר. אתם תראו שכתוב שם שכשאתה אומר אז ישיר, וצריך להגיד אז ישיר בשמחה. מה התוכן אז ישיר? סוס ורוף ורם בוים, זמירת יאב, יש בהחלט, אנחנו מאזכרים את הנפילה של הרשעים, אז נכון, אבל כיוון שזה לא הלל שלם, זה נקרא רינה. אז בוודאי שאתה צריך לרנן בעבוד רשעים. הלא כתוב, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה פסוק מפורש בתהילים. אז יש דבר כזה שלפעמים זה באמת רשע מרושע, היום ונורא, יש לו גם יש שמחה. אם זה היה רשע קצת יותר מוגבל, אבל בכל זאת, המצרים בהתחלה, חלקם היו, הניסו את הסוסים שלהם על הבתים. נכון, שכתוב אחר כך, טוב שגויים הרוג, כי מאיפה היה להם מרכבות המצרים לרדוף אחרי יהודים, הם לקחו את המרכבות של החברה האלה שכן שמו בכל השם ושמרו את הסוסים שלהם. אבל בכל אופן, אי אפשר לומר שבכל העם הזה, בבת אחת, כולם היו רשעים במידה שווה, וכתוב מפורש באז ישיר, היו שלושה סוגי מיטות שהיו שם. יש כאלה שצלו כעופרת, יש כאלה כמו אבן, יש כאלה כמו שעיקש, זאת אומרת, בהחלט היו גם שם היו אנשים במגבלות מסוימות, לא כולם היו רשעים גמורים. לכן זה מה שכתוב פה, בנפול יבחה, אל תשמח, בין יראה השם ורב עיניו ושימה מעליו אפו. אבל בוודאי שזה לא שולל שום דבר מהעובדה שצריכים רינה מסוימת, ואפילו גדולה מאוד, בנפול הרשעים. ולכן אחת ההכנות שלנו ל-18, כשאנחנו מדברים אחרי שאנחנו אומרים בבית ויציב, ימסו בקעת וזדים טיבעת, וידידים העברת, וחסום מהם צעריהם. זה כתוב שצריכים לעמוד מתוך שמחה, וחזר אומרים שזה השמחה. אנחנו מזכירים בהחלט שמחה, אמנם מוגבלת, אבל יש גם שמחה לפני 18 שמתבטאת בעובדה הזאת שהמצרים טבעו בים. טוב, אז מתי נעמוד פה, ובפעם הבאה תביאו גם את הדפים האלה, כי אנחנו נשלים את זה בלי נדר בעוד שבועיים.